יום שני, פרשת כסייסה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום. מעשה נפלא שסיפר הגאון רבי פנחס ויטשליטא. מעשה שהיה עד לו, שהתקיימו בזה דברי חז"ל, שהנזהר בהלכות ריבית, נכסיו מתברכים ועולים. סיפר על יהודי, בעל בעמוב, שמכר את הדירה שלו, והוא קבע עם הקונה זמן פירעון. גמר פירעון אחרי כמה חודשים. הכוונה הייתה שאותו קונה ייקח הלוואה, משכנתה מהבנק על הדירה, ובזה הוא יגמור את תשלומי הדירה. הקונה היה אברך צעיר שדחוק בפרנסתו. כדי לחסוך את התשלום שצריך לשלם ליועץ משכנתאות, הוא החליט להוציא את המשכנתה בעצמו, בלי היועץ. אלא שלא היה לאברך כל ניסיון בדברים האלו, לכן התאחרה מאוד קבלת ההלוואה מהבנק, רק אחרי 8 או 9 חודשים הוא הצליח לקבל וסיים את תשלומי הדירה. הנה בהסכם שנחתם בחוזה שבין הקונה והמוכר, אז נקבע שאם הקונה מאחר את התשלומים בכמה חודשים, הוא יתחייב בזה לשלם קנסות, ריביות. זה היה נחשב להפרת חוזה מצד הקונה, וביד המוכר לבטל את כל החוזה והקנייה. כשהקונה גמר לשלם את הסכום, אז המוכר חכך בדעתו אם לצבוע מהקונה את אותם קנסות. אחד אחד עורכים עליו, שהוא בקושי גומר את החודש, הקנסות האלה זה 10,000 שקלים. מעיד אחו עצמו, היה לו הפסד מרובה. שלא היה לו יותר, כשהוא לא היה לו את המעות, והוא היה צריך לוותר על קנייה של דירה אחרת שם בעל הפרק. הוא הרגיש בכלל שאותו קונה ניצל את הטוב לב שלו, שהוא לא דחק בו להביא את הכסף. הוא רוצה לפצות את עצמו לפחות בחלק מהסכום. וביחד עם זה, למכלול השיקולים והמחשבות, נכנס גם העניין הזה, שהרי הוסיפו שהכל נעשה לפי כללי תריסקה, כדת וכדין. אבל בכל זאת הוא גדר לעצמו גדר, שלא משתמש לכתחיל לבית תריסקה, אלא כשאין לו ברירה, בפרט שלא ברור שהקונה הרוויח. והתקופה הזאת רווחים מהנכסים בסכומים האלה, ואולי עדיף לוותר על הריביות כדי על הכנסות, כדי לא לקשל בחשש של איסור ריבית. אז הוא התייעץ עם ערבים שליטה, מה לעשות? הוא אמר לו, אתה צודק שלפי ההסכם הוא צריך לפצות אותך, לפחד שהתפסדת הרבה מזה. אבל תדע לך, אמר לו, המציאות מוכיחה שמי שמוותר מהממון שלו, כדי לא להיכנס לחשש של האיסור, הוא לא יפסיד מעולם. אדרבה, כל המרווחים רואים בחוש את הבטחת התורה למען יברך השם אלוהיך בכל משלח ידיך. אז המוכר קיבל את הדברים, החליט בדייתא שלו, לא לגבות מהקונה שום סכום על האיחור, שום פיצוי, כדי לא להיכנס לתוך שש איסור. ראה איזה פלא הוא מספר. באותו יום, חוזר הביתה, הוא מקבל הודעה שהקרקע, איזה קרקע שהוא קנה בצפון הארץ לפני 20 שנה, כבר התייש לקבל עליה יותר בנייה, הוכשרה לבנות בו בנייני מגורים. הוא קרוי לאספה דחופה שתתקיים בעוד כמה ימים כדי לאשר את ההליך של הבנייה. וככה הוא ראה מיד את ברכת השם בנס שנעשה לו עם הקרקע, שכבר מזה עידן ועידנים הוא התייש ממנה. והשמיים סביבו שבאותו יום שהוא ויתר לקונה, גלה לתוך שש ריביס, הוכשרה הקרקע לבנייה והוא זכה ברווחים גדולים מאוד. אם הוא מבקש את הכסף מהקונה, אולי הוא היה מצליח לעשות איזה סכום קטן, פה הוא קיבל סכום גדול פי כמה וכמה, הוא כהבטחה לתורה שיצליח בכל משל. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע למאי לברוך השם על הכחו. יש פה דברים נפלאים של הרב צדיק רבי שכטר שליטה. על האור הגדול שיזרח לא סידלובוי, מפניהם של הנעלובים ואין המולבים. זה מתוך הספר הרשעה כמובן. הוא מביא בהתחלה דברי החופץ חיים, שאומר שאדם ששתק והבליג, סבל על כבוד שמיים, להסיד לבוא, הוא יאיר כאור השמש. שבוע המשיח יבוא כל הצדיקים לקבל את פניו. הוא אומר שיהיה כמה אנשים שהפנים שלהם יהירו ויביקו באור גדול. מה הפשר של האור הזה? זה האור של הנעלב ובין נורא, ואם שם חרפוס ובין המשיבים. הגיע השעה והתקיים קומי אוירי כי בוא אירך וכבוד השם עלייך זורך, הם יזהרו ויעירו קור השמש. יצא את השמץ בגורסך. הוא מספר שבשנים שאחרי קום המדינה הייתה עלייה גדולה של יהודי צפון אפריקה. השלטונות שקנו את העולים החדשים במעברות, ביישובי ספר, התנאים היו קשים. העוני והצפיפות היו בלתי נסבלים, היה צריך לבוא אליהם, לעודד אותם, לחזק אותם. הוא מספר על עצמו שהיה אברך צעיר, שלחו אותו לדרוש באותם מושבים בדרום הארץ. הוא הגיע למושב ברכיה, אם אני אומר נכון את השם של המושב. היו שם עולים חדשים מטוניס, נכנס לרב של המקום, רב הצדיק רבי רחמים חי חוליטה הכהן, דרך הצדיק לברכה היה מגבלי רבני ג'רבה. הוא נפטר בגיל צעיר, פחות מבן 60, על שמו נקראת ישיבת כיסא רחמים. הוא אמר שהוא זוכר שכשהוא הביט בו, הוא נתקף פחד בעלה, הפנים שלו העירו באור בוהק וזוהר, כמו אור שמסנבר את מי שמביט בו, משהו לא מעולם הזה. פשוט לא יאמן. לפני שנים רבות הוא ממשיך עם סיפור רמה גיצ'ור בחסידות סקוור, יום אחד בזמן הצהריים, נכנס לתו לידיים בחדר שסמוך לחדר של האדמור. פתאום האדמור יוצא מהחדר, הוא נסע לפתוח איתי בשיחה, רמצתי לו בתנועת שאני לא יכול לדבר לפני המויצי. מיד האדמור חזר לחדר שלו, אבל הוא אומר שדבר אחד נחרט בזיכרון שלי מאותו רגע, האור הגדול שבקע מהפנים הבוהקים שלו, כמו אלומת אור מצנברת. ככה אלה עושה דלובה, אומר הרב שכטר. אנשים הסתכלו בחברים שלהם והסתנגרו מהאור שיברח מהפנים, הם לא הבינו מה זה, אבל אנחנו כבר יודעים. אנשים האלו זכו להיות מהנעלומים ואין המוילבים, ושמעו את חרפתם ולא ישיבו. כי לא הכבוד של עצמם היה חשוב להם, אלא אך ורק כבוד שמיים. הם לא רצו לצייר את בו אירועילם, גם במחיר של השפלה והתבזות. עכשיו הגיע הזמן, הוא אומר, שכולם הראו בעיניים שלהם את המעלה הגדולה. הוא ממשיך ואומר, יש שני מקומות ומועדים לתשלום מן השמיים על מעשי אדם. לטוב ולמוטב חלילה. בעולם הזה, בעולם הבא. בעולם הזה, הוא אומר, משלמים בזול, גם על עבירות, גם על מצוות. אדם עבר עבירה, כשנפרעים מהן, בעולם הזה הוא מקבל קצת צרות ואיסורי מחמונה לקרן. וזה נמשקת לו עבירה. עשה מצווה, גומלים לו את השכר שלו בעולם הזה. על ידי שנוצרים לו קצת שפע ופרנסה טובה, כעת זה בזה, בזה נמחקת לו המצווה. אולי יוכל לדרוש עבור השכר בעולם הבא, רק קיבלת השכר. ומה זה אומר? בעולם הבא משלמים ביוקר. גם על המצוות, גם על עבירות. אם המצווה אחת לא יספיק כל חלל, העולם משלם שכר וגמול. תאר לעצמנו, אומר הרב שכטר, איזה עונש תפוי לאדם על כל עבירה שמרחת. והנה הוא ממשיך ואומר, במקום שהשמיים יפרו מהאדם בעולם הזה, על העמי סעבר במצוות סורים וצרות אחמונה לצלן, הקדוש ברוך הוא בטובו מוציא לנו דרך אחרת, דרך חלופית, כל המעביר על מידוי טוב מעביר לנו על כל פשוב, לא אסונות, לא מחלות, לא השתלת מוחצן, לא טיפולים כימותרפיים השם ישמור בעצם. בסך הכל מבקים לך דבר אחד, מישהו פגע בך, תעביר על המידות, זה הכל, לא יותר. האם זו לא עסקה טובה? האם יש עסקה יותר משתלמת מזה? אדם שנפגע מהזולת יש בליבו עליו, תביא לגמרי, קשר לחייך, קשר להגיד לו שלום ברחוב, כאילו לא קרה כלום. אבל אם הבן אדם היה יודע איזה תועלת הוא משיג על ידי שהוא עובר על המידות שלו, על ידי שהוא שמע את החרפה ולא ענה, הוא היה רץ אל האיש שפגע בו, מנשק אותו, מחבק אותו, שלח לו פרחים, ומודה לו 1,000 פעמים, מודה לו 1,000 פעמים על כל מה שהוא עשה בשבילו, הרי בזכות זה העבירו את כל הפשעים ומחלו לה על העוונות. חז"ל אומרים במדרש רבי, יותר ממה שבעל בית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. ודאי שאני מצד עצמו חייב הכרת הטוב למי שנתן לו צדקה, אבל זה לא אומר שבעל הצדקה יכול להרשות לעצמו להתנסה על העני, להרגיש כאילו המציל הגדול שלו. מצוות צדקה היא מהמצוות החשובות ביותר, אחד מעמודי העולם. גדולה יותר מהקרבת קורבנות, מקרבת את הגאולה. אותו אדם יוכל לקיים את המצווה החשובה הזאת, אבל בזכות מי? חושבת אפשר לקיים את המצווה בזכות העני. האם הוא צריך להתייחס לעני כמי שזיכה את המצווה הגדולה הזאת? איך הוא צריך להתייחס אליו? וחיכה לו יבאינו. אותו דבר אומר הרב שכטר, גם המקרה שלנו, אם הוא מכפיש אותך, פוגע בך. אותו אחד שמכפיש ופוגע, אותו עני עלוב ומסכן. אבל אתה, תלוי איך תגיב, אם תנצור את הלשון, תבליג, שבעת חרפה ותשתוק, תעשיר שבעשירים. תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך את הכוח להבליג ולשתות, ובד בבד, תודה לאותו אדם שביזה אותך. אותו אדם שעל ידו התגלגלה בשבילך, לידיך הזכות הגדולה של כל המעבר על מידוי שמעבר לנו על קופשו. זה לא אומר שאדם צריך להזמין את עצמו לניסיון. אף אחד לא מבטיח שיעמוד בניסיון. אז אנחנו מבקשים על טבעיין לידי ניסיון. אבל אחרי שכבר יש את הניסיון, אחרי שאדם עומד בו בגבורה, צריך לרקוד משמחה, להחזיק טובה לאותו אדם שהביא אותו לניסיון הזה. הגמור בשבת אומרת, מגלגן עם זכות על ידי זכאי וחויב על ידי חייב. כשנשאלת השאלה, איזה דין יש לאדם שגרם להתמודד עם הניסיון של הנעלומים ואין המועלבים? האם הם החיובים או הזכויים? התשובה היא אומר הרב שכטר, זה תלוי בך. אם לא עמדת בניסיון, חזרת לו, עמדת אותו במקום, אז זה בבחינת חייב. עליו נאמר, מגלגלים חייב על ידי חייבו. לעומת זאת, אם הצלחת לעמוד בניסיון, לא ענית לו. אז זהו שהעמיד אותך בניסיון. יש לו בחינה שזקה שבגללו התגלגלה לידך זכות להיות מענבים ונעולבים כל הרווח העצום שנגבה לזה. ואנחנו ממשיכים, כל העם יש פה סיפור נפלא מהגיליון השגוח הפרוטיס. אחד מספר על עצמו שהכישרון למוזיקה עובר במשפחה בתורשה. אבא שלו מנגן חתונות, שובה את לב השומעים בנגינה. כניגון שמח הוא מקפיץ את כולם, כשניגון משתפך, הלבבות משתפכים ביחד איתו. הוא מספר על עצמו, בחור ישיבה, אין לו שאיפות בכיוון כל כך. לומד בישיבה, שוקד על התורה. מפעם לפעם בהזדמנויות שונות, הוא מנגן בקלרינט. גם השנה, מספר בעל המייסה, ולג בעומר נפל למירון, לקח את הקלרינט, נכנס לאזור הציון, התפלל, בשלום מסוים עלה על הבמה של התזמורת. היה שם מיקרופון פנוי, ניגנתי לכבוד התנא. כבוד התנא בקרב שם ברוך חי. היו שם הרבה אנשים, אבל אני לא ראיתי אותם. הניגון שלי אומר, התרכזתי במילים הקדושות, הרגשתי שבזה אני זוכה. לעשות משהו לכבוד ההילולה. כשסיימתי, ירדתי מהבמה, פניתי למקום של הציון, לנצל את ה-10. כשחזרתי הבית, סיפרתי לאמא שלקחתי את הקלרינט, ניגנתי לכבוד רב שמעון. היא נהנתה מזה, אבל אחי הגדול שהיה באותו זמן בבית, הוא לא אהב את זה. ובחור בשידוך אם הוא אמר, שמה אתה עושה דברים כאלה? נאמר לפני ציבור גדול ומנגן, מה חשבו עליך? אתה צריך לשמור על השם הטוב שלך. אני לא עשיתי את הדברי, לא הסכמתי עם אותם דברי תוכחה. אני לא עשיתי את זה שאירו אותי. אלא באמת חשבתי שאם השם חנן אותי בקשרון למדינה, זה יפה להשתמש בו לכבוד הצדיק, הייתה לה הרגשה טובה. שעשיתי באמת דבר נכון, והנה בא אח שלי מפקפק בזה. אמא שלי התערבה ואמרה, מה פתאום מה פתאום זה יזיק לו בשידוכים? עשיתי לכבוד רב שמעון בר יוחאי, להפך, זכות זה, השפעה שפע ברכות וישועות, הכל הטובה, ישוע קרויבה. זמן קצר אחרי זה הוא מספר, עשה איזה הצעת שידוך טובה. הבאורים האלו שמדובר בהצעה מצוינת, והעניינים הלכו והתחיימו עד שכמה ימים אחרי זה נסגר השידוך עם הזה. טוב, המחתנים השמחים ישבו, שרחו ביניהם. אבי הקלה אמר, החתן שלנו יודע להיטב לנגן בקלרינט. אז האבא שואל אותו, אבא שלי שואל אותו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, שמעתי בעצמי. הוא מספר ככה, שאבא מירון ראה בחור עולה לבמה, מוציא קלרינט, מנגן. אומר, איך שראיתי אותו, שייכתי את הפנים שלו למשפחה שלכם. שאלתי את העומד, זה שעמד לידי, הבחור הזה מאותו משפחה, הוא אמר, כן, וככה נראה גם. אמר את השם שלו, שם ששמעתי לא מזמן מהשטחן. מהרגע שהבנתי שזה הבחור שהציעו לבת שלי, לא ראיתי ממנו עין. ואז ראיתי שכשהוא מסיים את הנגינה, הוא מטפל את הקלרינט בעדינות, מניח בקופסה, יורד מהבימה בפשטות ונכנס לציון. ההתנהגות העדינה והצילית שלו שבתה את הלב שלי, ובאותו רגע החלטתי שאני מתמקד בשידוך הזה. ולברר, וכמו שאתה רואה, באורים האלו רק טוב. לסיים בעל המייס בדיוק הדבר שאימנו אח שלי חשש, זה הדבר שקידם אותי וקידם את השידוך. חוט רב שם מוריחן. ואנחנו משכים ללומד מגדולי ישראל, סיפור נפלא שהתפרסם בצורות הפרשה מתוך האחת שואלתי. מה ישעיה באבי הבן שקיבל את אחד מגדולי התורה בסנדקאוס, רוס מילה? ובכיבוד הקוואטר הוא קיבל יהודי פשוט. אותו קוואטר נכנס עם התינוק, ולתדמת כל הנוכחים הוא המשיך לצעוד עד לכיסא הסנדקאוס, עליו יתיישב על הכיסא כשהתינוק עדיין בידיים שלו. אבי הבן הביט מתוך נעימות בעיניים של, של אותו גדול שהוזמן לסנדקאוס, אבל אותו גודל סימן לו בעיניים בשפת רמזים אצילית בלי שהוציא הגה מהפה, שלא יעורר שום מהומות. נניח לאיש הזה להיות סנדק. טוב, אבי הבן ציית להוראה של אותו גויין, ונניח לו להיות סנדק. אחרי הברית, שאל אבי הבן את אותו גדול, ילמדנו רבינו, הרי הטובת הסנדק לא הייתה שדווקא כמו תורתו יהיה הסנדק, על פני אותו סנדק שהיה בדיעבד. אמר לו הגויין, עד רבה, תינוק לא יפסיד בכלל, בגלל שזכות המצווה לא לבש יהודי, תעמוד לו כל ימי חייו, ובעזרת השם יהפוך לגדול בישראל. הפרט המרגש ביותר בסיפור הזה, ששמו בישראל של רך הנימול נקרא באותה ברית, הרילג, כבר משחר ילדותו, הוא בלט בשקידה המופלאה שלו בתורה. במשך השנים, עלה והתעלה בתורה, השמיים שלו, עמידת הנעלות, הוא צמח באמת לאחד מגדולי הפאר של עולם התורה. הלא הוא הגאון רבי הרלב פינקל, זה צהל ראש ישיבת ניר ברכפל, שנפטר לפני כמה שנים. כבר פינקל הידוע. והוא, אבי הבן, היה הגאון רבי חיים זאב פינקל. הבן של הגאון רבי זריד פינקל, זה צהל ראש ישיבת. ואנחנו ממשיכים עם מאמר חמישי בסדרה מאת הרב פנחס ברייר, כותרת של המאמר, כלים פשוטים, זמינים וזולים שיובילו אותנו לקשר, יצירת תקשורת שטוחה וזורמת עם הילדים. כשהילד נולד, הוא אומר, אהבה כלפיו היא אהבה שמבוססת כל כולה על נתינה, ילד לא מחזיר כלום, בחודש הראשון אפילו חיוך לא נותן. בכל זאת, אנחנו מלאים באהבה במסירות, הנתינה היא הדלק שלנו. מה הסרט שטבע הרב דסלר, נתינה מולידה אהבה. בהמשך הוא אומר, ככל שאנחנו מפתחים ציפיות, אנחנו נכנסים למערכת הקשרים גם אכזבות, נכנסות למערכת הקשרים גם אכזבות. ולכן זה בגיל חצי שנה כשהתינוק שעכשיו יצטרך למשפחה לא ישן בלילה, מעיר את ההורים כל כמה זמן. יש כבר ציפייה, יש אכזבה, אהבה כבר לא טהורה, התינוק גודל, וכל שלב אנחנו נוספים להרשמה של הציפיות עוד ועוד דברים. שיתלבש, שלא יצא מהמיטה, שילמד, שיביא תוצאות, שיתמיד. השיא מגיע בגיל ההתבגרות, שהציפיות הן בשמיים והאכזבות בהתאם. וזה אומר הרב ברייר, זה האסון. כי אהבה בסיסית, זו אהבה טהורה ואמיתית, היא עברה להתניה של מין סחר מכר. שיר שנאהב אותך בתנאי ש, ברור שהמציאות לא ככה. רק תראו מה קורה כשחלילה מתעוררת בעיה רפואית אצל איזה ילד. כל ההתמודדות אחרת, ההורים מוצאים מדעתם, אנחנו נשאם ברוב דאגה ואהבה. אבל לבת של ילד זה נראה, זה ככה נראה, הילד מרגיש שהוא מאכזב, שהוא לא מלא את הציפיות. כשבנקודה פנימית בלב, כל אחד מאיתנו מצפה שיעבו אותו בלי תנאים, כמו שהוא, עם הפלוסים והמינוסים. הסגנון הזה יוצר נתק, כשהילד עלול להרגיש כאילו בשל העובדה שהוא מאכזב, הוא לא אהוב. אמנם אין קשר בין השניים, אנחנו אוהבים אותו, כדי שאנחנו מצפים ממנו ליותר. אבל כיוון שמטבע הדברים, אנחנו מעבירים מסרים רבים יותר בעניין הציפיות שלנו מאשר בעניין אהבה לילד, ייתכן מצב, הוא אומר, שבו ילד, לאור הביקורת שהוא סופג, ירגיש בלתי אהוב, כתוצאה מכך הוא יסגר ולא ישתה וכו'. הפתרון, הוא אומר, פשוט, זמין וזול, פשוט להשאיר תמיד ערוץ שבו הילד יראה במוחש, לא רק בידיעה תאורטית, על מה שמתרחש בלב ההורים, שהוא אהוב. ירגיש שהוא רצוי, בלי קשר לדרישות. אפשר לעשות את זה בעזרת מחוות קטנות וסימליות, כמו אתה יוצא לקניות, תציע לו לבוא איתך, אז תקנה לו במתק בידי חצי שקל. שיפתח זוג עיניו, הוא ישאל למה, למה? אבא למה? תגיד לו כי אני אוהב אותך, כי אתה הילד שלי. כל זה בלי קשר להערה שאמרת לו אתמול, תגיד לו מחר. הילד מרגיש שהוא רואה שיש מקום שבו הוא אהוב. חוזר הביתה. תגש לילד, תחבק אותו, תוסיף משפט, אני אוהב אותך כל כך צדיק שלי. המשפטים והמחוות האלה מרפדים, נותנים לילד להבין שיש כאן בסיס עמוק ויציב של אהבה, למרות האכזבות. לא מספיק שאנחנו יודעים בלב, וככה אנחנו מרגישים שאנחנו אוהבים את הילד, למרות הכל. על יהיה, למרות הכל, הילד צריך לדעת ולהרגיש את זה. הרווח הוא כפול. קודם כל, הילד מבין שהוא מגיע ממקום אהוב, מקום אוהב. ושנית, הוא יקבל את ההערות. גם יקבל אותם, אולי ישתדל ליישם אותם. אמר הרבה רבותיי, זה יהיה שיתוף והתעניינות. ואנחנו ממשיכים בפעמים והלוחם. באיזה מקרה משמשות הברכות ברוך שאומר וישתבח כברכות של הלל? וכך בעלות נושאים העניינים, נלמד גם דפעמים בהלוכה, ונוכל לשמוע כולנו בשיעור בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות מאחד. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי הדפעמים בהלוכה. מעיקר הדינים חובה לקרוא את ההלל בראש חודש על פי דרשת חז"ל על הפסוק השיר יהיה לכם כלי מפקד לשחג, מקודש לחג, שאסור בצעת מלאכה, טעון שירה, ושהוא לא מקודש לחג, לא טעון שירה. אלה שנהגו ישראל ממות עולם לקרוא אותו, אבל כיוון שאין קריאת הלל בראש חודש על המנהג, אז מדלגים על כמה קטעים, כדי שיהיה הקר שהקריאה היא לא חובה מן הדין. וכמו כן יש אומרים שלא מברכים על הלל בראש חודש, כי לידי אתם לא מברכים על מנהג, כך פסק לשולחן ערוך. יש אומרים שרק ביצים מברכים עליו, יש אומרים שאפילו היוחיד מברך עליו. בגלל שלדייתום אפשר לברך על מנהג, כך תפסק הרמו. אבל גם לדעת הרמו, לכתחיל צריך להחמיר, לדעת שלא מברכים ביחידות אלא לקרוא אותו עם הציבור. מי שחל לבית הכנסת ולא יכול לקרוא אליו עם ציבור אחר אחרי זה, כשהציבור הגיע לאל לו עדיין לפני התפילה, או שהוא עומד בין ברכת השתבח לברכת יצר, אז הוא יקרא אליו עם הציבור. מי שאין לו ציבור לקרוא איתם, אז אם יש מחצתו שני אנשים אפילו קטנים שהגיעו לחינוך, ולבקש מהם לענות אחריו בעוד ושבעלל. הדינים האלו אמורים גם בנוגע לימים שקוראים הלל שלם. אבל בראש חודש יש בזה מעלה נוספת שבקריאה בציבור, אין קריאה בציבור, ויצא ידי הדעה שלא לברך אלא בציבור. כמו כן בראש חודש, אם הציבור הגיע להלל, הציבור הגיעו להלל והוא לא יכול לקרוא עם ציבור אחר, הוא באמצע פסוק כדי זמרו, אז הוא יקרא ביחד עם הציבור. אבל באופן הזה הוא לא יברך על הלל, כיוון שהוא יוצא ידי חבר ברכות של ברוך שאומר וישתבח. ובזה הוא יוצא גם ידי הדעה שלא מברכים על הלל בראש חודש. אבל בימים שבהם קוראים הלל שולם, שעליו מברכים את כל הדעות, אז כבר רצו לעשות את זה כדי שלא להפסיד את הברכות. חז"ל דרשו מהפסוק שבהלל ממי דרשם ישן נבוא אמור על שם השם. דרשו חז"ל שלומדים גם שלומדים את הדין הזה ממזרח שמש, שלהחמיר לא לקרוא את ההלל אלא רק מהנצח חמה ואילך ולא מעלו את השחר. ומה גם שהזמן שמעלו את השחר עד יזריך זה חמור, זה נחשב אצל הבריאות ללילה. כן, וגם רוב האנשים לא בקיאים בדיוקי הזמנים. שעת הדחק אפשר לקרוא אותו מעלו את השחר. ויש אומרים שלהלל יש שייכות מסוימת לשחיז, לכן לכתחילה צריך להסמיך את הקריאה לשחיז. כמו שנהוג שקוראים את הלל מיד אחרי חדרת השעת השחר. הטעם הזה גם לא אוכלים מן שחס להלל. אלא שמי שנצרח לאכול מטעמי בריאות, הוא לא צריך להקפיד את זה, אפילו משום מידת חסידות. יש אומרים שלא להפסיק בדיבור בין שחס להלל, אבל רבים חולקים ומתאים. עד כאן עניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי ששכח ילב היום בשחס, הוא במנחה של שחס. של ראש חודש, הוא צריך לחזור ולהתפלל, אבל אם הוא נזכר לפני שהוא אמר את שם השם של שם ברכס רצה, רגיל למועדים, אז הוא צריך להגיד אלה ויובה, וימשיך באמירת ותחזיינו כרגיל. זאת אומרת שהוא חוזר על זה. זה דבר אם הוא נזכר לאחרי שאמר את שם השם, אז יגיד למדי נפוקחו, ויגיד אלה ויובה, וימשיך כרגיל. אבל אם הוא נזכר אחרי שכבר המחזיר, אני צריך להגיד א' ויובה בן לציון למוידין. סליחה, לי איזו טעות פה, נחזור בקצרה עוד פעם מה שלמדנו אתמול. מי ששכח י' ויובה בשחס ומנחה של ראש חודש צריך לחזור ולהתפלל. אבל אם הוא נזכר לפני שאמר את שם השם של שם ברכס רצה, אז הוא אומר י' ויובה, ואז הוא ממשיך ואומר בשיחתנו כרגיל. אותו דבר אם הוא נזכר אחרי שאמר את שם השם, אז צריך להגיד למדני חוקך, ואז הוא יגיד יאללה ויובי וימשיך כרגיל. אבל אם הוא נזכר אחרי שהוא כבר אמר המחזיר, שכינוס לציון, אז צריך להגיד יאללה ויובי בין המילה לציון לפני שהוא מתחיל מועדים. אם הוא נזכר אחרי שהוא התחיל ברכת מועדים, אפילו אמר רק את המילה מועדים. הוא יחזור לתפילת ברכת רצה. אם הוא נזכר אחרי סיום התפילה, צריך לחזור ולהתפלל. בשחריס, אם הוא לא נזכר עד שתפלל מוסף, אז יש אומרים שימות החול הוא יתנה, שאם הוא לא חייב לחזור להתפלל, תהיה התפילה הזאת לנדבר. נפליג מהימים אחורה, אני זכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, דייר בחצר, שמבטל את הרשות שלו בחצר, זאת אומרת, החלק היחסי שלו בחצר. לגבי יתר דיירי החצר, הוא לא צריך להשתתף בבת העירוב, אבל בשבילו עצמו יהיה אסור לטלטל חפצים, הוא עצמו יהיה אסור לו לטלטל חפצים מהבית לחצר, ולהפך. אם הוא עבר וטלטל במכוון, לא בשגגה, אז זה בעצם מראה שהוא חוזר מהביטול, כי זה נראה שהוא מחזיק ברשות שלו, וממילא, שהוא חוזר ומחזיק באותה רשות, אז ממילא הוא סר על דיירי החצר לטלטל חפצים מהבית שלהם לחצר, ולהפך. לעומת זאת יש חולקים ואומרים שזה לא נחשב שהוא חוזר בו מהביטול, ורק כשהמבטל מוציא חפצים מהבית לחצר, שאז הוא רק מחזיק בחצר. ולא כשהוא מכניס מהחצר לבית, כי בגלל שהפעולה הזאת, זה לא נראה שהוא רוצה לחזור ולהחזיק בחצר, שהרי אדרבה, סלק חפצים ממנה לרשות שלו. אבל רבים סוברים שגם בהכנסה מהחצר לבית, זה נחשב כמחזיק בחצר, כלומר שהוא משתמש בחצר, הוא מכניס ממנה לרשותו ולצורכו, כמו המנהג שלו לפני הביטול. ואם הוא חוזר אחרי זה וביטל את הרשות, יש אומרים שהביטול מועיל, ויש אומרים שבשבת הזאת הוא לא יכול עוד לבטל את הרשות שלו. דף היום יתנו דבלי, מה התכוון רבי יוסי כשהוא אמר דקדקתם אחריי? והאם ייתכן שיהיה אדם חייב חטוס על עשיית מצווה? איכן מצינו יחד שני תנאים שהשם שלהם רבי שמעון. על כך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד היום מסכת קריטוס, דף שוטה. ולקראת סיום רבותי החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, מה יותר נפלא, נתחיל ללמוד חפץ חיים יומי, חודש אלול, מוזמנים להצטרף אלינו. בהלכות שנלמד היום, כלל ווב מהלכות רחילוס, חפץ חיים עוסק באופן שיש בו דבור המניקורים, שעל אדם נראה שהרחילות שסופרה היא אמס. מעיקר הדין, בכזה אופן אמרנו, שמותר לשומע להאמין, אבל זה בתנאים הבאים, שיש בזה תועלת לאבא, שאותם דברים נקראים חד משמעית ועם חד משמעים, ואי אפשר לפרש אותם, אי אפשר לפרש אותם לצד זכות. אם הוא ראה אותם בעיניו, והוא לא שמע זה מאחרים. ושיהיו דברים שנוגעים לעצם הסיפור, ולא דברים אני קורא מקצז. והתנאי האחרון, שכל היתר זה רק להאמין בלב, אבל לא לעשות שום מעשה, לא לספר לאחרים, לא להפסיד אותו בממון, או לעקוד אותו חלילה. ואגב זה, אנחנו צריכים מעורר, שבדבר שרבים נכשלים בו, אומר, מתעורר להם רק איזה חשד, אפילו אם זה מבוסס, על פלולין שגרה להם נזק, עושים דין לעצמם ותופסים מנו ממון וכדומה. הכלל הוא מאחור אתכם, שכל ראייה, כל ראייה, הדבר המניקורים, שזה לא עדות ברורה, הוכחה מוחלטת שיכולה להתקבל בבית דין, אסור לתפוס מהשני עם המון בגללה. הוא מביא דוגמה, אדם שיושן בלילה, של חבר שלו. מוחד בבוקר, המערך רואה שהאורח נעלם, הכספת פרוצה ונגנב כסף. לכאורה זה ברור שהוא הגנב, אבל למרות זאת הוא אומר, אסור לו לעשות דין לעצמו. צריך לתבוע אותו בבית דין. גם לעקוד אותו שיודע זה אסור. לבזות אותו בזה, אנחנו צריכים להסתפק. ולסיום רבותה התחזקות יומית, בירחון כל ברמה לפני כמה שנים באלולית, אז הרב זילברשטיין הובא שם שהוא אמר שהשאלה נשנית בפי קולי, במה להתחזק? אין אחד שהשאלה הזאת לא מציקה לו, התשובה היא חיזוק זה עניין פרטי, זה עניין אישי. אל תחפש אלף ואחד חיזוקים אחרים שהדור שלנו מחבב. דיינו לקחת משהו מהצד ולא מחייב. אתה הרי יודע בדיוק מה נקודת התורפה שלך. שב עם עצמך. כמה רגעים, וכבר תדע כל מה שאתה צריך להתחזק. נשתדל לקבל רבותיי קבלה בדברים שאנחנו נגועים בהם, ונשתדל בהם להתחזק, ולא בשאר דברים, בהכרח, אלא בעיקר בהם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, וכל טוב סלע.